Nasıl da?
Şuraya geç bu konu.
טוב, סליחה על האיחור, אני מגיע מירושלים, אני לא רוצה נכון את הזמן. דיברנו בפעם, זאת אומרת, קצת עסקנו בפרדוקסים, ומתוך זה ניסיתי להראות את המגבלות של, של חשיבה פוזיטיביסטית, זאת אומרת, חשיבה לפי כללים, כללים... שימוש בכללים יכול להביא אותנו ללולאות ופרדוקסים שאי אפשר לפתור אותן, וזה מאלץ אותנו לצאת אל מחוץ לכללים. ומתוך זה קצת עסקתי באופי כזה האנרכיסטי, כן, של ההלכה. זאת אומרת שבעצם בגמרא, ולא יודע, ההלכה, בגמרא יש איזושהי הסתייגות מכללים, בשני מישורים. מישור אחד זה פשוט אפשר לראות איך הגמרא בנויה. הגמרא לא בנויה בצורה של חשיבה של טופ דאון. כן? זאת אומרת שיש כלל וממנו גוזרים את ההלכה במקרה מסוים. זה התרשמות כללית. מעבר לזה הבאתי כמה דוגמאות, לא זוכר, 2-3 דוגמאות, שמראות ש... שבהלכה יש אפילו איזשהו סוג של זלזול בכללים. כן, דיברתי על אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. זאת אומרת, אפילו במקום שהניסוח הוא דווקני. זאת אומרת, כל מצוות תעשה שזמן גרמה אנשים פתורות, חוץ מכמה א', ב' וג'. ואז אומרים שיש עוד אחד, ועושים את זה שעוד אחד, לא נורא. זאת אומרת, יכול להיות אחד יותר, אחד פחות, אל תעשה עניין מכל דבר. זה ממש, אני חושב, איזושהי אמירה צינית לגבי שימוש בכללים. עוד הבאתי דוגמה, אני חושב, בתחילת בבא קמא, שהגמרא מדברת שם על ארבעה אבות נזיקים. אז השור הבור המווה והעבר, והגמרא עושה צריכות, לא הרי זה כרי זה, ולא הרי זה כרי זה, הצד השווה, שממונך ושמירתן עוליך, וכשיזיק חבר מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ואז הגמרא בדבר, שואלת את הצד השווה לעיתויי מים. מביאים לך ארבע דוגמאות, אחרי זה נתנו לך כבר את הכלל. פעם אחת עשו לך חסד והביאו לך את הכלל, אז הגמרא שואלת מי צריך את הכלל. הבאת כבר את הדוגמאות, למה צריך את הכלל? כאילו, יש פה איזושהי אמירה החומר האמיתי, כן, המסר האמיתי בעצם נמצא בדוגמאות. ואת הכלל הוא, אוקיי, לפעמים מביאים איזשהו כלל שמסכם את הדוגמאות, אבל בעצם אנחנו מדברים על הדוגמאות בתור הבסיס האמיתי, וזה כמובן מתקשר לשתי תפיסות משפטיות, כן? יש תפיסה משפטית בגרמניה ועוד, אני חושב שגרמניה אולי נדמה לי לפחות שהיא הכי בולטת בעניין הזה היום, שגם נסוג שם, זה תפיסה פוזיטיביסטית, שרואה את המשפט כאיזושהי מערכת דדוקטיבית. גוזרים את המסקנה ההלכתית מתוך איזשהו סט של כללים. ולעומת זאת, המשפט הבריטי הוא משפט קזואיסטי, פיקייזים, זאת אומרת, תקדימים. אז כל מיני דוגמאות שמופיעות, מגיעות לבית המשפט, ובית המשפט אומר את מה שהוא אומר על הדוגמה, ומתוך הדוגמה הזאת אפשר על ידי אנלוגיות ורחבות כאלה או אחרות, לגזור מסקנות הלכתיות גם לגבי דוגמאות אחרות. ולא באמצעות כללים. כך שיש פה בעצם...
איך זה מתחיל? איך הפסק הראשון
הולך? יש שם חוקים בבריטניה, אני גם לא בקיא גדול, אבל יש שם חוקים, זה ברור. אגב, זה הולך וגם כן נסוג. שני הצדדים נסוגים מהקיצוניות שלהם. גם הגרמנים נהיים פחות יקים, וגם הבריטים נהיים קצת יותר יקים. זאת אומרת, זה תהליך שקורה שבסופו של דבר אנשים מבינים שאי אפשר לגמרי כך ואי אפשר לגמרי כך. מצד אחד אתה לא יכול בלי כללים, רק עם מקרים. זה לא... הבעיה היסודית במערכת שאין בה כללים זה הוודאות המשפטית. זאת אומרת, האדם צריך לדעת מה מותר ומה אסור. אני צריך לדעת למה הוא צפוי כשהוא יגיע לבית משפט. אתה רוצה לנסח חוזה. אז אתה צריך לדעת, אם אני מנסח את החוזה בצורה כזאת וכזאת, ומתעוררת איזושהי בעיה. מה בית המשפט יגיד על זה? אם אתה לא יודע מראש מה בית המשפט יגיד על זה, אתה לא יודע איך לנסח את החוזה. היו ביקורות כאלה על אהרון ברק, עם הדוקטרינה של תום הלב, שכל בעצם, הוא בעצם מסתכל על מה, מה התכוונו האנשים ולא על מה כתוב בחוזה. שזה לכאורה נראה מאוד צודק. אז מצד אחד, יש בעיה עד כמה אתה יכול לדעת באמת מה התכוונו האנשים. אבל מעבר לזה, יש פה בעיה יותר קשה, שגם אם באמת אנשים התכוונו למשהו אחד, אבל אם הם כתבו משהו אחר, יש ערך גדול בללכת אחרי מה שכתוב. כי אם כתבתם משהו, אז אנחנו יודעים, זה מה שמחייב. התרשלת, לא כתבת מדויק, תעשה את העבודה יותר טוב. זאת אומרת, תחשוב יותר, תתייעץ עם עורך דין, לא יודע, תלך למישהו אחר.
התכוונת, אי אפשר לדעת אף פעם בוודאות. מה שכתוב, זה כתוב.
בדיוק, אז אני אומר, זה הטיעון הראשון. אבל אני אומר, מעבר לזה, אפילו מעבר לזה, הטענה היא שבסופו של דבר, אם אתה הולך אחרי מה שכתוב, אז הבן אדם יודע, כשהוא מגיע לבית משפט, אם זה מה שכתוב, אז זאת תהיה התוצאה. אם אתה, הכל תלוי בכוונות הלב, אני חתמתי על חוזה, החוזה מנוסח בצורה מסוימת, אני ידעתי על מה אני כותב, על מה אני חותם, וחתמתי. עכשיו פתאום מגיעים לבית המשפט, בית השני אומר, מה פתאום, אתה חתמת על זה, אבל החוזה אומר את זה. למה? כי הצד השני להסכם מתכוון למשהו אחר. אני לא יודע מה אני צריך להיות בוחן כליות ולב. אם חתמנו חוזה, אז מה שמחייב, זאת אומרת, יש פה בעיה קשה במדיניות הזאת, עוד פעם, יש לפעמים תחושה שאתה לא יכול להצמד לגמרי למה שכתוב, יש חוק החוזים האחידים כמובן, כן, החוזים האלה של, של הבנקים, שאתה חותם שם על חוברות שלמות ומי יכול לקרוא את זה, אתה יכול להקדיש שנתיים כדי לקרוא את החוזה הזה, אין סיכוי. אז החוק באמת נותן את דעתו על העניין הזה, ואומר לא הולכים שם בדיוק אחרי מה שכתוב בחוזה, אלא אחרי מה שאמור להיות כתוב בחוזה.
גם לא תמיד מה שכתוב שם. נוסו לתת כללים, כלל מופרד, פרט וכלל, כלל מופרד וכלל, אז יש שם מאוד כללים, אין לך בכלל אלא מה שבפרט.
אני אגיע לזה אולי עוד מעט, בסדר, אני צריך עוד טיפה להתקדם ואז תזכיר לי אם אני לא חוזר לזה.
דווקא התלמוד עובד לפי דוגמאות, גם קזואיסטי.
ברור, אני אומר, קודם כל האופי של התלמוד הוא קזואיסטי, ובית, אני הבאתי גם כמה התייחסויות ישירות, לא רק מבחינת כשמסתכלים על האופי של התלמוד, איך הוא פועל. אלא יש התייחסויות ישירות שמראות שכללים זה לא משהו. והבעיה עם שימוש, זאת אומרת, עם התעלמות מכללים, זה הוודאות המשפטית. הבעיה עם הצמדות לכללים, זה שהרבה פעמים הכללים הם לא באמת הדבר הנכון לטפל בסיטואציות. זאת אומרת, הסיטואציות בחיים הן הרבה יותר מורכבות מאשר מה שאפשר לחסות אותו עם סט של איזשהו אוסף של כללים. זה מסובך, החיים מסובכים, ולפעמים בן אדם שופט, לא משנה, מי שלא נמצא על ה... מי שלא אמור להחליט על המקרה הזה, רואה שאי אפשר ללכת פה עם הכללים. זה משהו פה לא, זה לא מתאים לכלל, למרות שבאופן עקרוני הכלל הזה חל על המקרה הזה, אבל ברור שבמקרה הזה זה לא נכון להפעיל אותו. אז יש מצבים שבהם התחושה של צדק טבעי כזה נפגעת, שאתה נצמד לכללים. אז יש איזשהו מתח בין ללכת עם הכללים לבין ללכת עם דוגמאות. ולכן, גם בהקשר של הפרדוקסים, כמו שאמרתי שם, אנחנו כן עובדים עם כללים. זה שכללים יכולים להוביל לפרדוקס, ולפעמים זה יאלץ אותי לצאת מחוץ לכללים בסדר, אבל זה לא ממש שם אני זרק את כל הכללים לפח. אני עובד עם הכללים כי אין לנו ברירה, אנחנו עובדים עם כללים. אבל כל הזמן אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהכללים הם לא סוף הדרך. זאת אומרת, אם אתה נתקע, אם אתה רואה שמשהו פה לא, אז אוקיי, אז הכלל אומר, אבל אפשר לחרוג ממנו, במקרה שאין ברירה, או במקרה שמאוד סביר לעשות את זה. ועוד פעם, יש מחיר לחריגה מהכללים, זאת אומרת, אם זה לא חד משמעי, אז אולי עדיף לא לעשות את זה, אבל יש מצבים שכן, איפה בדיוק עובר הקו, אני לא יודע, בטח כל דיין, כל פוסק, יש לו מדיניות משלו. אבל באופן עקרוני אנחנו תמיד מתמרנים בין החשיבה הפוזיטיביסטית מהכללים של טופ דאון לבין החשיבה הקזואיסטית שזה בוטום אפ. זאת אומרת, מהדוגמאות אל ההכללות או אל המקרים האחרים, עושים אנלוגיות למקרים אחרים. אז המתח הזה בעצם, זה מה שניסיתי להדגים דרך הטיפול בפרדוקסים.
למה חייבים בכלל להיות מחויב לקייס או לכלל? למה לא פשוט לא להיות מחויב לשום דבר? לעשות מה שנראה לך נכון.
זה דומה לקזואיזם, זה עדיין, זה לא...
אני לא מחויב לקייס.
לא, אני לא מחויב לדוגמה... הקייס נותן לך השראה, הוא נותן לך... זה לא עניין של הקייס מחייב. תמיד אתה יכול להגיד שהמקרה שלך שונה מהמקרה של הקייס. אבל אני אומר, הוא נותן לך כיוון. אני חושב שזה בסך הכל הכיוון הקזואיסטי, מה שאתה אומר. והמחיר הוא מה שאמרתי קודם, הוודאות המשפטית. זאת אומרת, אני באיזשהו שלב כתבתי, אני חושב שפעם כתבתי על זה, לא זוכר אם זה כבר היה באתר או עוד קודם אפילו, כתבתי איזושהי הצעה באמת לבטל את המערכת המשפטית, זאת אומרת, לסגור אותה. זאת אומרת, הנקודה היא שהיום כנראה גם כן אין שום ודאות משפטית. אנחנו מנסים לבנות כללים וזה, אבל אף אחד לא יודע מה יקרה שוב. ככה אני שומע אנשים שעוסקים בזה, גם אשתי עורכת דין, אבל
יגידו פה... השופטים הפכו להיות בלתי צפויים.
כן, אז אתה לא יכול לדעת, גם היום אתה לא יכול לדעת באמת מה שיקרה כשאתה מגיע לבית משפט. אתה בטוח שיש לך קליר קייס, ואתה לא... וזה לא נכון.
אני חושב שבכל חיכוך בין בני אדם, אחד צריך שופטים.
לא, אני מבין, אבל אני אומר, התקווה הייתה, למה מוסיפים עוד ועוד ועוד כללים? התקווה הייתה שניצור ודאות משפטית, הרי זה הצד ללכת עם כללים.
יש המון משפטים, גם בהלכה, שיש חילוקי דעות בין השופטים.
לא,
אי אפשר... שזה אין ודאות משפטית.
זה לא יהפוך להיות מתמטיקה, כן? זה ברור.
זה אומר ש...
משפט זה לא מתמטיקה. אבל כל הרציונל של ההליכה אחרי כללים, עם כל המגבלות שכולנו מבינים אותן, זה שבכל זאת אתה יוצר איזושהי ודאות. עכשיו, אם המציאות היא שבסופו של דבר לא נוצרת ודאות, אז בשביל מה לשלם את המחיר הזה? אז לכן אני אומר, במקום ללמוד משפטים ולבלבל את המוח, ויש יותר מ-50% נכשלים במבחן של לשכת עורכי הדין וכל מיני הכל, שם זה ממש בחדשות, אז במקום כל השטויות האלה, עזוב את הכל, תמחק את כל החוק, תבטל את השופטים, תשים בכל מקום, שכונה או עיר, לא יודע מה, אנשים שבסך הכל הציבור רואה אותם כאנשים עם שער רוח, עם אינטגריטי, זאת אומרת, אנשים שהוא סומך על ההכרעות שלהם ושיעשו מה שהם מבינים. בלי... לא נכון, אני לא מסכים.
אבל המגמה באמת היום, לפחות במשפט אזרחי...
לפשרות ולסגור דברים לא בבית משפט.
והמגשר זה פשוט עורך דין מנוסה, שאתה סומך עליו הרבה יותר מאשר על השופט.
כן.
הוא יכול לדבר עם כל אחד מהצדדים בנפרד, בחדר נפרד, והשופט לא יכול.
הוא לא כפוף לכללים משפטיים.
אבל הוא כמובן גם יכול לומר שטויות כאוות נפשו.
מה?
לא, מגשר... אני עסק עם בורר. הבאנו לו מסמכים שהוא מודד בסוף,
אבל הוא
לא מקובל עליי.
בורר זה משהו אחר. גישור ובורר זה שני דברים
שונים.
מראה בסנדרין, אגב, עושה הבחנות שם. יש בורר ויש מגשר, זה שני דברים שונים.
אגב, גם 90% מהמקרים שמגיעים לבורר, אלא גישור, גומרים את התיק.
גומרים את התיק.
גומרים את התיק. לא חוזרים לבית.
אז אני אומר, בסופו של דבר, רק שהתחושה שלי הייתה, פעם לפני שנים, זה לא באתר, זה הרבה קודם. הטענה הייתה שבעצם בשביל מה אנחנו צריכים את כל החוק הזה? את כל החוק הזה נועד לייצר ודאות משפטית, הוא לא מייצר אותה. אז עזוב, אז תחזור לצדק הטבעי. זאת אומרת, אז תלך לבן אדם, נכון, יש ברור שיש תפיסות שונות, אבל גם היום זה ככה. זאת אומרת, אז לפחות שיש שם מישהו שיעשה את מה שצודק בעיניו, או מי שהם. שיעשו את מה שצודק ביניהם, ונתקרב יותר לצודק מאשר לכל הפרוצדורות. כל משפט נמשך 10 שנים, אתה לוקח עורכי דין, משלם להם מיליונים, ובסופו של דבר עושים תרגיל כזה, עושים תרגיל אחר, אתה לא יודע מה יוצא. במקום זה, תלך לבית משפט, תעשה לאנשים, לבוררים, בדרך כלל לקרוא להם, לאנשים שאתה סומך על שיקול הדעת שלהם, ובסדר, יעשו מה שהם חושבים לנכון, זה בסדר, זה לא יהיה יותר גרוע, אני חושב, בסך הכל. זה נכון שבשביל שיהיה דבר כזה, צריך יחסית חברה הומוגנית. זאת אומרת, צריך שתהיה איזושהי הסכמה חברתית סביב הערכים המקובלים. ואז אתה אומר, אם אתה שם אנשים שמקובלים על הציבור, אז מה שהם יכריעו זה פחות או יותר קרוב למה שהציבור מצפה. במקום שבו יש מרכיבים שונים בציבור, שיש להם ערכים שונים, שהנכון והלא נכון, שונה מקבוצה לקבוצה, יהיה יותר קשה לעשות את זה. כי אז שופט ששייך לצורת חשיבה מסוימת, לא יהיה מקובל על מישהו ששייך לקבוצה אחרת. פשוט לא רואה בו מישהו שעושה דברים צודקים. אז צריך איזשהו קונצנזוס בשביל לייצר סוג כזה של מערכת. טוב, לא יודע, זה שאלה מעניינת. בכל אופן, לענייננו, בגמרא, זה בסך הכל באמת מערכת קזואיסטית במובהק. זאת אומרת, דיברתי, אני חושב, על זה שהכללים, שככל שאנחנו מאחרים בדורות ההיסטוריים, החשיבה הופכת להיות א' יותר מופשטת וב' יותר לפי כללים. במשנה מובאים מקרים, הגמרא כבר מתחילה לנסח קצת כללים. זה מעניין וזה לא חסר, ייאוש שלא מדעת, עוד כל מיני מושגים כלליים. בחשיבה, בלי כללים, מושגים מהסוג הזה לא כל כך מופיעים. בא לפניך מקרה, אתה אומר, נראה לי שכן, נראה לי שלא. אתה לא מעביר את זה לאיזשהו דפוס תיאורטי, כן? ייאוש שלא מדעת, השאלה מעדין, כשיש לזה המון השלכות. הגמרא עצמה מביאה המון השלכות, כי זה עיקרון אחד, שיכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד הקשרים, ואתה צריך לשמור על עקביות בכל ההקשרים ולראות אם כן או לא. אבל לפעמים, בכל הקשר נכון לנהוג אחרת. אז מה אם גם פה יש ייאוש שלא מדעת וגם שם יש ייאוש שלא מדעת? אז מה קורה? אז אתה יוצר כלל. כשאתה יוצר כלל, אתה מתחיל להביא משניות וברייתות, ואתה רואה סתירות ביניהם. למה את התנאים זה לא יטריד? למה רק בגמרא מוצאים את הסתירות האלה? כי הגמרא עושה המשגה. ברגע שאתה עושה המשגה, זה בדיוק כמו עם הפרדוקסים. ברגע שאתה עובד עם הכללים, מתחילות להיווצר סתירות ולולאות ובר... במשפט קזואיסטי אין סתירות. מה סתירות? במקרה הזה הדין הוא קר, במקרה הזה הדין הוא קר. אתה עושה המשגות, ואתה אומר, מאחורי המקרה הזה יושב כלל X, אבל גם מאחורי המקרה הזה יושב כלל X. אז איך יכול להיות שבשני מקרים ששניהם שייכים לכלל X, פעם פועלים איתו, פעם פועלים נגדו? זה יוצר סתירה. אם אתה לא עושה המשגות, לא מוצר סתירה.
ההנחה היא אבל שזה... שהמושג הזה עמד מאחורי...
שאלה טובה, שאלה טובה. הנחה שאני לא לגמרי בטוח שהיא נכונה. עוד פעם, מה זה נכון? זה לא שחור או לבן. זה לא שחור או לבן. יש צורות חשיבה מסוימות שמונחות גם מאחורי מי שעובד קזואיסטית, זה ברור. השאלה האם באמת יש סוסט סגור של כללים, שאתה יכול לייצג את כל מה שהוא עשה דרך הכללים האלה, אני בכלל לא בטוח
שזה. ומה היא שאלות של המורים במשניות? שיגידו שיהיו שלא מדעת קונה, לא קונה, למה צריך לקחת את המשנה ול... וממנה לומר את זה?
הוא יבין למשנה, מה זאת אומרת? המשנה
קובעת. זה לא
מכיר
למשנה, הוא לא אומר
הדין שכתוב במשנה
אבל בעצם... אבל הוא מרחיב את הדין, הדין שכתוב במשנה הוא מאוד מאוד...
מקרה. עכשיו, המוראים טוענים שמאחורי המקרה הזה יושב כלל. אבל זה לא אומר שהתנה באמת חשב על הכלל הזה. המוראים עושים המשגה למה שהתנה עשה. התנה חשב על המקרה, אולי, יש מקרים שכן, יש מקרים שלא, זה הרי לא שחור או לבן. אבל בגדול, התנאים חשבו יותר קזואיסטים מאשר המוראים. המוראים המשיגו יותר, הגדירו יותר כללים. הראשונים עוד יותר, והאחרונים עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו, ככל שההיסטוריה חולפת, אנחנו נהיים יותר ויותר פוזיטיביסטים ופחות קזואיסטים. זאת אומרת, פחות מקרים ויותר כללים, עקרונות. ולכן, למה אצלנו יש כל מיני מערכות, אתה רואה, יש רבי עקיבא איגר וכל מיני זה, סתירות, ובונים בניינים, ורב חיים, וזה, ומבנים, זה רק בגלל שאנחנו חושבים כללים. מי שחושב עם דוגמאות, אתם רואים תשובות של הראשונים, תשובות של הגאונים. זה תשובות של כמה משפטים. אתה אומר לו, מה הדין למקרה כזה? הוא מותר. הוא יכול להביא לך איזה גמרא במקרה טוב. אוקיי, זהו. לא, הוא לא בונה איזושהי מערכה, אפשר להבין את זה בשתי צורות, ומפה יש נפקא מינה, אז אנחנו רואים שהצורה הזאת לא נכונה, הצורה הזאת כן נכונה, ונחלקו בזה ההוא וההוא, ויש רוב, וזה, וכללים, ובסוף מגיעים לאיזושהי הלכה. למה? כי אנחנו עושים איזושהי המשגה, מה עומד מאחורי הפסיקות במקרים המסוימים. ואז אנחנו עובדים במישור של הכללים. אנחנו עובדים במישור של הכללים, אז אתה צריך לבדוק, אתה עובד עם הכלל הזה ואתה רוצה לפסוק פה הלכה. מי אמר שהכלל הזה עובד? בוא נבדוק 10 מקרים אחרים ונראה האם הכלל הזה עובד שם או לא עובד שם. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל אתה צריך להבין מה משמעותו של הכלל ולסייג את הכלל, ולפעמים הוא סותר כלל אחר, ואז אתה צריך לבנות מערכות שלמות כדי להגיע בסופו של דבר לתוצאה. אם אתה לא עושה את ההמשגה הזאת, אז זה אולי חשיבה יותר פרימיטיבית. אבל תכלס, אם אתה לא עושה את ההמשגה הזאת, אז אתה מותר או אסור, אתה עובר הלאה. אז לא צריך שום דבר.
אגב,
פה הגיעו
שלא
מידע,
יש שם הרידת אוויר מיד. שואל על הקו
ב-400,
על שני
קווים
ב-800,
חצי קווים ב-200. לא, זה לא
מידע. מה?
לא
קשור יושב מידע. כן, 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 שם. הרי כל הקושיות של רב ירמיה... זה תחילת הפרק,
שם.
לא,
כל הקושיות
של רב
ירמיה,
אני חושב שנגד
ההמצגות
האלה, כאילו, שנגד הכללים של ה...
לא, קושיות של רב ירמיה זה הדברים האלה, כי ה-50 מצומצמות, כן, אבל אני לא חושב שזה קשור ליהוש של המידע, נדמה לי, עד כמה שאני זוכר. זה תחילת הפרק שם, הקו ב-400. זה תחילת הפרק, ליהוש של המידע זה אחרי קצת. טוב, אבל לא משנה. רבי ירמיה באמת נוהגים לפרש אותו, שרבי ירמיה מערער על החשיבה הפוזיטיביסטית. זאת אומרת, מה אתה רוצה לקבוע כלל 50 אמה, ומה יקרה אם זה בדיוק 50 אמה, לא יותר ולא פחות. מה הדין למקרה כזה? זה אף פעם לא יקרה. אבל הוא מאתגר את החשיבה הפוזיטיביסטית. אתה רוצה לסגור את כל המקרים? לא תצליח לסגור את כל המקרים. אז עזוב את הכללים שלך בצד, זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. זאת אומרת, אתה, אין לך סיכוי באמת לסגור את כל המקרים עם איזשהו סט של כללים. דיברתי עכשיו באחת הפעמים הקודמות על החשיבה הזאת, גם בהקשר המדעי, עם איינשטיין, אם אתם זוכרים, נכון? שעם תורת השדה המאוחד, שאיינשטיין שאף להגיע לחוק אחד כללי שממנו אפשר לגזור את כל הפיזיקה. אבל גם אלה שלא כל כך אופטימיים כמו איינשטיין, הוא לא הגיע לזה, אבל התקווה היא שהוא...
השקיע בזה 30 שנה.
מה?
30 שנים האחרונות שלו, זה הוא השקיע.
אז גם אלה שלא כל כך אופטימיים כמו איינשטיין, אבל עדיין האמונה הרווחת בין פיזיקאים היא שיש, גם אם לא חוק אחד, אז חמישה, לא משנה, אבל יש כמה חוקים בסיסיים שמהם אפשר לגזור את הכל. ברמה העקרונית זאת חשיבה פוזיטיביסטית, כי מי אמר שבאמת יש חוקים כאלה? מי אמר שיש איזשהו סט של חוקים כללי שבעצם קובע את הכל? יכול להיות שהחוקים זה בסך הכל איזשהן המשגות שאנחנו עושים למציאות, אבל זה לא באמת נמצא במציאות עצמה. זו שאלה פילוסופית מעניינת, אני לא יודע איך עונים עליה. אז אותו דבר יש גם פה. אתה יכול לשאול גם בהקשר הזה, ועוד פעם, זה גם פרקטית וגם תיאורטית. אתה יכול לשאול גם בהקשר ההלכתי. האם מאחורי ההלכה באמת יושב איזשהו סט סגור של כללים? הקדוש ברוך הוא יודע אותו? אנחנו לא יודעים אותו. בסדר, אני שואל, אנחנו מנסים להגיע, להתקרב עוד, מנסחים כללים, בודקים אותם על המקרים, מתקנים את הכלל, מסייגים אותו, קובעים תת כלל וכן הלאה. יש אבל בסוף משהו שאליו אנחנו מתקרבים, זאת אומרת, או שזה הכל בסך הכל המשגות והמשגות שלנו, אבל אנחנו לא מתקרבים לשום דבר שבאמת נמצא איפשהו אי שם.
במה זה יכול להיקבע? אם יש שתי מקרים, אחד הייאוש, שתי מקרים של ייאוש לא מדעת, איך נצליח להכריע במקרה כזה שהייאוש הוא ייאוש, ואיך נצליח במקרה כזה שהייאוש הוא ייאוש?
נראה לי שפה זה הגיוני שהוא ייאוש, ופה זה הגיוני שהוא
ייאוש. במה זה יכול להיקבע? חייב להיות שזה משהו שעומד מאחורי ההיגיון הזה, לא?
לא. מה זה חייב להיות? אתה מניח שמאחורי זה יש כלל. יש איזושהי תחושה שכך נכון. אתה מניח שהתחושה הזאת משקפת איזשהו עיקרון כללי. גם אני נוטה להניח ככה, אבל זאת הנחה מתודולוגית, אני לא בטוח שהיא הנחה נכונה במציאות. נו, אתה מבין שככה יושב אומר, מה יש בכלל? ואם הכלל קיים, אז הוא פותח את הבעיה, למה הכלל נכון? אני אמר שהכלל נכון. יש לי תחושה שהכלל הזה הוא כלל נכון. אוקיי, אז יכולה להיות לי תחושה על מקרה, לא על כלל. בסופו של דבר אתה תמיד נשאר בזה שיש לי תחושה שכך נכון. אז אם תיישם את זה על כלל או תיישם את זה על מקרה, מה ההבדל? מה זה משנה? אז בקיצור, יש איזשהו מתח בין העבודה עם הכללים לבין העבודה עם המקרים, ועוד פעם אני אומר, השאלה התיאורטית היא שאלה אחת, האם יש סט כזה של כללים? השאלה הפרקטית היא כמובן יותר פרקטית, יותר מעשית מבחינתנו. גם אם יש אצל הקדוש ברוך הוא את הספר, דיברתי על הספר, כן, של הרדש, ההוכחות מהספר, אז גם אם יש אצל הקדוש ברוך הוא איזשהו ספר כזה של כללים, אבל לנו אין את הספר הזה. מה שיש לנו זה קצת כללים, קצת מקרים, אינטואיציות כאלה או אחרות. השאלה האם נכון מבחינתנו לנסות ולארגן את המחשבה שלנו בצורה של כללים, בתקווה שזה כנראה יהיה קרוב, מקווים, זה יהיה קרוב לכללים מהספר, הספר כן שלמעלה, או שלא. לך עם האינטואיציה שלך, עם השכל הישר שלך, עם המצפון שלך, ותעשה מה שאתה חושב. למה התיאוריה והעקביות וכל הדברים האלה הרבה פעמים מסבכים אותנו במידה רבה, ולפעמים אנחנו גם כל כך שבויים של הכללים, שאנחנו הולכים עם הכלל גם במקום שהאינטואיציה שלנו אומרת שפה לא נכון ללכת עם הכלל. אני אומר עוד פעם, יש בזה היגיון. זה לא סתם שטות, יש בזה היגיון. כי יש חשיבות לכללים, הם נותנים ודאות, הם נותנים סדר. מערכת משפטית צריכה את זה. אני אומר, כנראה אנחנו לא יכולים לסדר לגמרי בלי זה, אבל זה סיפור לא פשוט, למצוא את האיזון בין הפוזיטיביזם שהולך עם הכללים לבין הקזואיזם שהולך עם המקרים. יש איזשהו מהלך כזה של עצוב ושוב. יש, אתה הולך עם מקרים, מנסה לנסח מהם כלל. את הכלל עצמו אתה בודק על מקרים. עובד, לא עובד. אם הוא לא עובד על המקרים, כנראה הכלל שלך לא מדויק. אתה מתקן את הכלל, בודק אותו על המקרים עוד פעם. עוד פעם מתקן את הכלל. אבל בסופו של דבר, גם אחרי שיש לך את הכלל, כשאתה תתקל במקרה הבא, אתה לא אוטומטית תלך עם הכלל, כי גם במקרה הבא עכשיו יבדוק את הכלל. ואם הכלל נראה לך לא נכון לגבי המקרה הזה, אז זה לא אומר שאתה צריך לכפוף את עצמך וללכת עם הכלל, כי מה לעשות, זה הכלל. אם אתה מבין שהכלל שלך הוא רק קירוב, שבסופו של דבר עשית אותו כהכללה ממקרים שפגשת, אז זה גם מקרה. מה אם פגשת אותו רק עכשיו? אם היית פוגש אותו לפני 10 שנים, אז הוא היה נכנס לתוך החשיבה של הכללים שלך. אז אתה פוגש אותו עכשיו. עכשיו הוא מאתגר את הכלל, אז כנראה שהכלל לא מדויק. יש המשל שהרבה פעמים מביאים לעניין הזה, זה האסטרונומיה התלמאית, כן? ש, ש, שההנחה הייתה משיקולים אסתטיים שאסטרונומיה מבוססת על מעגלים. מסלולים של הכוכבים, הכל מעגלים. עכשיו, הם ידעו שזה לא מעגלים, זה אליפסות. אבל מבחינתם זה חייב להיות מעגל, כי כוכב זה איזשהו מושג של שלמות כזאת, אסתטיות נהדרת וכל מיני דברים כאלה, פיתגוראיות. מה? לא הבנתי.
הם ידעו שזה אליפסות?
הם ידעו שזה מעגל. לא יודע אם המושג אליפסה היה קיים, אז אני לא יודע מתי נוצר המושג אליפסה. הם ידעו שזה לא מעגל.
לא, ומושג גלגלים הוא משהו, הם תיארו, זה שכאילו על המעגל המושלם, יושב עוד מעגל.
אפיציקלי.
בתדר אחר.
אפיציקלים והדיפרנטים. זה, אז אני מדבר בדיוק.
אפשר לקרוא בלכות יכול...
קידוש החודש.
שרמם את ה...
לא, אבל אני אומר, התפיסה היא שבבסיס זה צריך להיות מעגלים. אלא מה זה לא עובד? במציאות זה לא מעגלים. אז מה אתה אומר? על המעגל הגדול יושב עוד מעגל קטן שמסתובב באיזשהו תדירות אחרת או במהירות אחרת, וגם זה לא מסתדר, כי אי אפשר לבנות אליפסה עם סט סופי של מעגלים, אנחנו יודעים היום במתמטיקה. אז כיוון שכך, אז אתה צריך להוסיף עוד מעגלון קטן ועוד מעגל, ואתה מוסיף תיקונים, בסוף אתה מגיע לאליפסה, אבל אתה לא מוכן לוותר על המושג המעגלי, כאבן היסוד של האסטרונומיה שלך. ואז מה שקורה הוא שאתה נורא מסתבך, אתה קובע שיש מעגל גדול ועוד מעגלים קטנים, אתה מסייג את התיאור המעגלי על ידי מעגלים אחרים, וזה בדיוק משל לחשיבה עם החוקים. כי אנחנו בטוחים שהחוקים זה הדבר הנכון, אבל החוקים לא עובדים בכל מיני מקרים, אנחנו בונים תת חוק שיסייג את החוק הגדול ופה הוא לא חל. אבל גם זה לא לגמרי עובד, פתאום מוצא מקרה שגם התת חוק לא מתאים, אז אתה בונה עוד תת חוק. שגם הוא, וזה ממש האפיציקלים והדיפרנטים שהוסיפו לכל המעגלים התלמאיים האלה. אז לכן אני אומר שמצד אחד, הכללים האלה אנחנו לא יכולים איתם, אנחנו לא יכולים בלעדיהם. זאת אומרת, אי אפשר לחשוב בלי כללים, אי אפשר לנהל מערכת בלי כללים. אנחנו עושים אנלוגיה בין שני מקרים, אנחנו בדרך כלל מסבירים את זה באמצעות איזשהם כללים. מה משותף לשני המקרים האלה? מה ההיגיון? מאחורי העקרונות האלה. אז לכן הכללים הם לפחות צורך מחשבתי שלנו, גם אם הם לא קיימים באמת. אבל מצד שני צריך להיזהר לא להיות משועבד שלהם, לא להיות משועבד אליהם. יש דוגמה לדבר, הבאתי את זה פעם כשדיברנו על תארים שליליים. אני זוכר פה באיזה קשר זה היה, לפני כמה שנים. דיברנו על תארים השליליים, אז הבאתי את הדוגמה של נתינת גט. הסוגיה של נתינת גט, סוגיות של נתינת גט, סוגיות שמאוד התרידו אותי כשלמדתי את הגמרות שם. זה סוגיות לכל אורך מסכת גיטין, ויש עשרות רבות של מקרים שהגמרה עצמה מביאה, והראשונים כמובן מוסיפים עוד, של כל מיני נתינות שונות ומשונות, זאת אומרת, שם גט ביד עבדה ישן וכתב לה שטר עליו. שם את הגט בחצרו והקנה לה את החצר. שם את הגט בחצרה. גט בידה ומשיכה בידו. כתב לה על טס של זהב. תבוא על איסורי הנאה. מיליוני דברים שבסך הכל תפקידם או מטרתם לתאר מה זאת נתינת גט כשרה. איך, מה, כשכתוב בתורה וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, מה זה ונתן בידה הזה? מה זה הנתינה? איך מגדיר את המושג נתינה? אז בגמרא מופיעים סט של עשרות מקרים. הראשונים פה ושם מקשים, מתרצים, אבל הם עוד לא עושים עבודה, עוד לא עושים המשגה של ממש. האחרונים, כדרכם, מתחילים לנסות ולחפש תיאוריה או הגדרה כללית, מה זאת נתינה? לא מקרים, תן לי הגדרה. המקרים הם רק ביטויים של ההגדרה, אבל בואו ננסה להגיע להגדרה. אז הקצות מתחיל עם זה, הוא בונה ככה את התשתית הראשונית, הוא מדבר על זה ש... בעצם המתח היסודי של הנתינה זה משהו בין הקנאה לבין פעולת מסירה פיזית. כן? לתת גט זה יכול להתאפס כלקנות לה את הגט, לדאוג לזה שהיא תהפוך להיות בעלים על הגט, זה נקרא לתת לה את הגט, או פעולה של נתינה פיזית, פשוט לקחת את הגט ולתת לה, לא במובן הקנייני, זה פשוט לתת לה את הגט. עכשיו, הקצות מתחיל לדון האם זה זה או זה. אז הוא אומר, תבוא על איסורי הנאה כאשר, הזכרתי את זה קודם. אם הגט כתוב על איסורי הנאה, אז אין בעלות על איסורי הנאה, לפחות לחלק מהראשונים. אז אם אין בעלות, אז זה לא יכול להיות הקנאה, כי זה כשר. גט שכתוב על איסורי הנאה הוא כשר. עכשיו, איך הוא קשר? אם נתינת גט זה הקנאה, בייסורי הנאה אין בעלות. אז הוא אומר, הקצות, זה לא יכול להיות הקנאה. מצד שני, סתם נתינה זה גם לא. כי אם אני כותב גט בחצר שלה, ואני, בחצר שלי, סליחה, אני שם את הגט בחצר שלי, בינתיים עוד לא קרה כלום. עכשיו אני מקנה לה את החצר, נותן לה שטר שקונה לה את החצר. בסדר? זה גם נתינת גט כשרה. הוא מפורש בגמרא. אוקיי? לא נתתי פה כלום, הגט היה באותו מקום, נשאר באותו מקום. מה שעשיתי, הקניתי לה את החצר שעליו יושב הגט. אז זה גם לא נתינה. אז אם זה לא נתינה ולא הקנאה, אז מה זה כן? ואני לא זוכר בדיוק מה מסקנותו של הקצות, אבל הקצות מאוד מסתבך עם זה. כי לוט יעקב, בגיטין, כבר כמובן 150 שנה אחרי, מנסה להתקדם צד אחד הלאה, ומנסה לבנות הגדרות יותר מורכבות, שמנסות לקחת את כל המקרים שמופיעים בגמרא, ולארגן את ההגדרה כך שהיא תתאים לכל המקרים. אז הוא מתחיל עם הגדרה מסוימת, ואז הוא מביא עוד מקרה. המקרה הזה מאלץ אותנו לשייף קצת את ההגדרה, כן? לסייג אותה או לפצל אותה. ואז מובא עוד מקרה, ואז עוד פעם אנחנו משייפים, ועוד מקרה. בסופו של דבר אתה נשאר עם הגדרה כל כך מסובכת, שמספר האלמנטים בה הוא פחות או יותר כמספר המקרים שהבאת. את לא הצלחת למצוא חוק אחד כללי, הרי מה הרעיון של לתת הסבר באמצעות חוק כללי? שאתה יכול עם עיקרון אחד להסביר הרבה מקרים. אבל אם העיקרון הזה מכיל בתוכו מספר אלמנטים כמספר המקרים, אז מה הרווחת? אז זה ברור שזאת הגדרה אד הוק. זאת אומרת, גט, מתן גט זה הקנאה שנעשית על ידי פעולה ובלבד שיהיה ככה, שיהיה אחרת, אתה בסך הכל, אתה מנסה להכניס את כל המקרים תחת איזשהו משפט אחד ארוך ומפותל. אתה לא הרווחת הרבה.
ועדיין אפשר להתייחס לזה כאל 50 מקרים או כאל 50 חוקים.
בסדר, אבל זה לא הרווחת שום דבר.
לא, אבל זו תפיסה מזוירת.
אין לך, אחת האינדיקציות לנכונות של כלל, זה שהוא מסביר כמה מקרים. מורב חיים בחגיגה, כן, עם הסימני שוטה. אם מספר הכללים שאתה צריך הוא כמספר המקרים, אז אין שום חשיבות לכללים האלה. זאת אומרת, אז אין גם שום אינדיקציה שהכללים האלה נכונים. כי האינדיקציות לזה שהכלל נכון, הוא מתאים לכמה מקרים.
אבל התפיסה אומרת שמאחורי המקרה עומד משהו, עומד משהו, לא, זה לא המקרה...
אז זה בדיוק הנקודה, אני לא מסכים, לא אומר, או לא, מה זה לא מסכים? אני לפחות לא רואה את הבסיס לזה. יכול להיות נכון, יכול להיות שלא, אבל...
אבל לכן זה הייתה המוטיבציה שלי,
כדי לתקן לזה. המוטיבציה קיימת גם אצלי. השאלה אם הוא הצליח במימוש המוטיבציה הזאת. ואני חושב שהוא לא הצליח. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההגדרה הזאת לא קידמה אותנו בשום דבר. כי למה? בוא נסתכל עכשיו פרקטית. יש לי עכשיו את ההגדרה המסובכת שאליה הגעתי. מכל ה-50 מקרים, הגדרה שכתובה על איזה 3 עמודים. בסדר? עכשיו מגיע לפני מקרה הבא. אני מסתכל על ההגדרה. אני אומר, טוב, ההגדרה הזאת אומרת שפה זה נתינת גט כשרה. אני אמר לך. במקרה הזה היה מופיע בגמרא, זה היה המקרה ה-51 שהיה מאלץ אותך להכניס עוד אלמנט להגדרה. ברגע שכל מקרה מכניס לך עוד אלמנט להגדרה, אתה כבר לא יכול להתייחס להגדרה כמשהו שעכשיו על כל מקרה שיבוא לפניך אתה יכול ליישם אותו. עכשיו גמרתי את העבודה, אלא אם כן אתה, יש לך איזושהי הנחה מיסטית כזו, שבגמרא מופיעים כל המקרים הנדרשים כדי ליצור הגדרה מושלמת. כי אם היה צריך עוד מקרה, אז הגמרא הייתה מביאה גם אותו. זה כבר התייחסות, מה? אני לא חושב, כי זה לא בסוגיה אחת. זה מפוזר בכל רחבי השס, וזה די ברור שדנו שם במקרים שעלו לפניהם. אף אחד לא חשב בחשיבה גלובלית, בוא נראה איך נפזר בכל השס מקרים של נתינת גט כדי לחסות בדיוק את ההגדרה. זה לא סביר. לא סביר. מילא אם זה היה בסוגיה אחת, גם שם הייתי מפקפק, אבל מילא. כי היה שם מישהו שערך את זה, ואתה יכול להגיד, אולי הוא באמת שקל מה להכניס ומה לא להכניס. אבל האוסף של המקרים שהופיע בהקשרים שונים, במקומות שונים, מי אמר שלא חסר שם אף מקרה שאתה צריך אותו? אין לזה בסיס של ממש, לדעתי. לכן אני אומר שהנושא הזה של נתינת גט, נתתי על זה פעם בדף של לימודי יסוד, בבר אילן, המאמר הקדום שלי, לפרשת כי תצא. אז כתבתי שם על העניין הזה שאנחנו איכשהו שבועים של המחשבה הזאת שמאחורי המקרים חייבים להיות כללים, שבעצם לא ברור, יכול להיות שהגמרא טורחת להביא כל כך הרבה מקרים, כי היא מבינה שפה אי אפשר יהיה כנראה להגיע לאיזשהו כלל שיסכם ותוכל להשתמש איתו. פה זה חייב להיות קזואיסטי. ככל שההערכה של הגמרא היא שהלומד לא יצליח לנסח כלל טוב, היא צריכה להביא יותר מקרים. ואז מה שקורה זה שאנחנו עושים את העבודה של הקצות או של הקהילות יעקב, אבל, וצריך לעשות את העבודה הזאת לדעתי, כי אנחנו תמיד חושבים עם כללים, אני לא חושב שאפשר לעקוף את זה, אבל המטרה היא מטרה שונה. המטרה היא לא להגיע להגדרה בסוף. המטרה היא להוציא את מה שלא בא בחשבון. לכן הבאתי את זה בהקשר של תארים שליליים. זאת אומרת, המקרים האלה הם בסך הכל מקרים שמעצבים את צורת התפיסה שלי, מה זאת נתינת גט, באופן כזה שיש תקווה שעכשיו אני כבר בנוי באופן שאני מבין מה זאת נתינת גט כשרה ומה זאת לא. התגלחתי על מספיק מקרים. אבל איך אני עושה את התגלחת הזאת? כן? איך אני מתחכך עם המקרים האלה ומנסה לבנות אצלי את רשת הנוירונים בהתאם למקרים? אני בודק את המקרה דרך איזשהו כלל שאני מציע אותו, ואז אני מביא מקרה אחר שסותר את הכלל הזה, ואז אני ממשיך. אבל כל המטרה היא לא להגיע בסוף לכלל שיחסה את כל המקרים. להפך, המטרה היא להראות שהכלל הזה לא נכון, והכלל הזה לא נכון, והכלל הזה לא נכון, כשבסופו של דבר אני נשאר עם איזושהי תחושה שהיא, כתקוותנו, תחושה שקרובה לתחושה הנכונה. זאת אומרת, אם אני אפעיל אותה על המקרים השונים, אז זה יגיע קרוב לתשובה הנכונה. וזה, אני חושב שהזכרתי את זה שם, אני נדמה לי, ואם לא, אז מן הראוי להזכיר את זה, זה ממש דומה למה שעושים היום, נגיד, ברשת נוירונים, כן? בצורת תכנות שונה, שהיא לא עובדת עם ההנחיות הקלאסיות האלה של אם קורה כך, אז תעשה. אז זאת התוצאה, אם קורה כך, אז תעשה חישוב כזה וכזה, ואתה מחלק למקרים ונותן לתוכנה הוראות מה לעשות בכל מקרה. זה חשיבה פוזיטיביסטית. חשיבה של רשת נוירונים, היא בנויה באיזשהו אופן מוזר, כמעט מיסטי הייתי אומר, שאתה נותן לרשת איזשהו מקרה, ואתה מסביר לרשת, במקרה הזה התשובה שלך צריכה להיות כן. בסדר? טוב, ואז הרשת מתארגנת באיזושהי צורה כדי שהתשובה תהיה כן. למרות שאין קשר ישיר בין איך שהיא מתארגנת לבין התשובה, אבל היא מתארגנת באיזשהו אופן. ואז אתה מביא לה עוד דוגמה. בדוגמה הזאת התשובה צריכה להיות לא. אוקיי? ואז טוב, הרשת מתארגנת מחדש, ואז אתה מביא לה עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה, והיא מארגנת את הקשרים הפנימיים שלה באופן כזה, שלכל הדוגמאות שהובאו בפניה, זה נקרא לאמן את הרשת, כן? וכל הדוגמאות שהובאו בפניה, היא תיתן את התשובות שבאמת צריכות להיות, ואנחנו יודעים את התשובות. אנחנו מאמנים את הרשת לפי התשובות שאנחנו יודעים. והתקווה היא שאם אימנו אותה על מספיק מקרים, אז כשיבוא לפניה מקרה שלגביו אנחנו והיא לא יודעים את התשובה, היא תיתן את התשובה הנכונה. ואת היא בונה את עצמה לפי הדוגמאות, היא מלמדת את עצמה, לפי הדוגמאות באופן כזה שהיא תדע לתת תשובה גם לדוגמה הבאה. שלגבי אנחנו לא יודעים את התשובה, אנחנו כבר לא נדע. אנחנו לא יודעים להגיד לרשת אם זה כן נכון או לא נכון, באופן עקרוני. אז זה בדיוק מה שקורה פה. אני חושב שמה ש... זה טריינינג, מה שנקרא. אנחנו מאמנים את הרשת על כל מיני מקרים, בתקווה שאחרי כל המקרים היא כבר בנויה באופן כזה, שהיא יודעת לפתור את סוג הבעיות הזה והזה.
ומה העניין לפתור את הכלל הזה?
מה?
נדבר על המקרים, נלמד מהמקרים עצמם, מה העניין להפוך אותם לכללים?
לא, אנחנו לא הופכים אותם לכללים. הרשת לא הופכת אותם, זה בדיוק. אתה כשתסתכל מה הרשת עושה בפנים, שום קשר לצורת הכללים שאתה חושב על המקרים.
לא, במה אנחנו כן צריכים, הרבה ממש אנחנו כן צריכים להתנהג, לעשות כמו הקהילת יעקב הקצת.
אנחנו לא יודעים לעשות את זה אחרת. איך תתמודד עם המקרים? איך תבנה בתוכך אינטואיציה נכונה?
מה?
מה? ומה? מה תעשה איתם? להכיר אותם? להכיר אותם זה כלום. אתה צריך שהוא לעשות עליהם איזושהי עבודה מחשבתית בשביל שזה יוטמע בתוכך. אז אני אומר, אז אני מציע היפותזה. אני אומר, נתינת גט זאת הקנאה. עכשיו אני מקשה על זה, כי יש הרי כתבו על איסורי הנאה כשר. אז זה לא יכול להיות הקנאה. אז ארגנתי משהו ברשת הפנימית שלי. עכשיו אני אומר, כן, אז מה זה כנראה נתינה? לא, כי אם הוא נתן בחצרו וכתב לשטר על החצר או על שדה, אז זה גם גט, אז זה גם לא נתינה. ואז אני מקווה, אין לי כלל בסוף. כל הכללים האלה נזרקים, הם לא נכונים. אבל איכשהו נבנה, זה קרה לכם, דיברנו על זה בהקשר של תארים שליליים, נבנה מתוך השלילה של כל התארים האלה, נבנית איזושהי אינטואיציה בתוכי, אני מקווה לפחות, שנבנית איזושהי אינטואיציה בתוכי, שעכשיו היא תוכל לקבל החלטות נכונות או קרובות ל... מספיק
לחוקה.
זה אותו דבר. אבל הם דומים קצת למקרה הזה וקצת למקרה ההוא.
לא, אם יקרה משהו שהוא נופל באמצע, בין שני
על זה אנחנו מדברים, ואני רוצה גם לתת תשובות למקרים כאלה. אז אני אומר, אז אני לא עובד עם הכללים, אני שולל את הכללים, כשהתקווה היא שבסוף בכל זאת נשאר משהו, כיוון שאנחנו יודעים, פחות או יותר יודעים, שהמוח שלנו גם בנוי בצורה של רשת נוירונים, משם לקחו את הרעיון. אז אני חושב שזה לא רחוק מן הסבירות להניח שזה באמת מה שאנחנו עושים בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל מאמנים את רשת הנוירונים שלנו על כל מיני מקרים, כדי שאחרי זה כשהיא תהיה בנויה נכון, בסופו של דבר כשהיא תיתן לי תשובה על מקרה חדש שיבוא לפניי, אנחנו מקווים שהתשובה תהיה תשובה נכונה.
זאת אומרת, שוב.
לא מספיק בקיבורתים, אבל...
זה לא אמור להתקרב
לסימולציה של... לא, סימולציה ממש זה יכול להיות אבל גם שאלה כמותית, אני לא יודע בדיוק. לא מספיק בקיא, אז אני לא יודע, יכול להיות.
לא, ככה אני לא
יודע. טוב. בכל אופן, הטענה היא שהנתינת גט הזאת בעצם משקפת את המגבלה ואת זה שהש"ס מודע למגבלה הזאת, של חשיבה לפי כללים. ולכן, מבחינת הגמרא, אני חושב שכללים זה איזשהו כלי עבודה. כללים זה לא הדבר עצמו. זה איזשהו כלי עבודה שאנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו משתמשים בו, אבל השתמש וזרוק. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו, אם אנחנו נתקלים במצב שבו ברור לנו שאסור ליישם את הכלל, אל תיישם אותו. לא, אל תיישם אותו. זאת אומרת, הכלל אימן אותך, אבל אתה לא מחויב אליו בסופו של דבר. והזכרתי כבר ש... כן, את כל האפיציקלים והדיפרנטים בכללים של ההלכה. כן, ש... הלכת הקבטי ואבייה ביעל כגם. מחלקות אבייה ורבה, אז יש הלכה כמו אבייה בשישה מקרים. כן, יעל כגם, ראשי תיבות. וחוץ מזה, הלכה כמו רבה. ברוב מוחלט של המקרים, יש המון מחלקות ביניהם, ברוב מוחלט של המקרים, הלכה כמו רבה. אבל יש מקרים שבהם פוסקים כמו חודות כמו אבייה. לא משישה אלה. כמה כאלה. ואז תמיד עולה השאלה, רגע, אבל הלכת הקבטי והבאי רק ביעל כגם, כל השאלה הלכה כרבה, אז מה עם זה? בסדר, נכון, אלא אם כן, אתה חושב שהבאי צודק, ואז תפסוק כמו אולמות שזה לא הולך עם הכלל. ואת, עובדה, זה הראשונים עושים את זה. עכשיו, באים בעלי הכללים, ומה הם עושים עכשיו? הם מגדירים אפיציקלים ודיפרנטים. זאת אומרת, אומרים, למשל, הכלל הלכה כמו הבאי ביעל כגם, מה?
משפצרים את
הכלל. בדיוק. ואתם מארגנים איזה תת כלל שיכניס את המקרים החריגים גם כן לתוך איזשהו כלל. בסדר? וההנחה היא שאין מספיק מקרים של מחלוקת אבייה ורבה, ולכן בסוף זה יחסה הכל. פחות או יותר. אבל אין שום אינדיקציה שהכלל הזה נכון. יש למשל איזה כלל, אני יודע, ספציפית לגבי אבייה ורבה, יש איזה כלל כזה שאומר שאם הם חולקים במחלוקת של תנאים, לא במחלוקת שהם עצמם מתווכחים, אז אין כלל שהלכה כמו רבה. מאיפה זה יצא? פתאום זה נכון, אין איזה בדל רמז בשום מקור. אלא מה? מישהו המציא את ההמצאה הזאת, כי זה מסביר איזה רמב״ם שפסק כמו אבייה במחלוקת שהיא לא יעל כגם. אז המציאו איזה כלל כזה שכנראה מתי שהם חולקים בדעת תנאים, אז לא. מתי שמסכת חולין, אז לא. אני יכולתי להמציא עוד 100 כללים כאלה. זה לא, אין שום אינדיקציה שהכלל הזה נכון. גם הכלל הזה גם מקשים, ויש עליו כבר תת כללים, גם הכלל הזה. זאת אומרת, כשברור לגמרי שכל העסק הזה זה מין שם זה כבר, אני לא הייתי עושה אפילו את המשחק הזה, זאת אומרת, כי זה, אין שום אינדיקציה שזה נכון. זאת אומרת, זה, כל הכללים האלה שאנחנו שוללים אותם, שנייה אחת, כל הכללים שאנחנו שוללים אותם, זה כללים שיש בהם היגיון מצד עצמם. רק זה לא שלם, זה לא מלא, אז אתה זורק אותו, אתה משפץ אותו, אתה משייף פינות, אני מבין. אז סתם להמציא כלל אד הוק, שאין לו שום סיבה להניח שהוא נכון.
מי קבע?
מה?
אני בפייה
לקבע,
מי
קבע?
זה
הגמרא. כן. לא, לא,
מה?
שם אין סיבה שיהיה כלל, כי אין איזה משהו באבייה שיהיה צודק יותר ואשר רב, אז הם נחלקו פה, נחלקו פה, אז אין סיבה לומר.
לא, זאת שאלה אחרת. יש...
אני אומר כלל במקום של ייאוש, אז אם אני מוצא חפץ, אז אין סיבה להגיד שהחפץ הזה... כאילו, אני אומר כלל במקום של ייאוש, כי אני מבין שמאחורי הדבר הזה...
גם בכללים עצמם יש שני סוגים. רבי חומר מדבר על זה בבאטרה. גם בכללים עצמם יש שני סוגים. יש כללים שיש מאחוריהם היגיון שגורם לכלל, ויש כללים שהם כללים מסכמים. אז למשל, אבייה ורבה חלקו בהרבה מחלוקות. בכל אחד מהם פסקנו כמו שפסקנו מסיבות מקומיות, אוקיי? מסכמים את הכל, התברר לנו שברוב המקרים ההלכה כמו רב, חוץ משישה, אנחנו מסכמים כלל, אין מאחוריו היגיון מסוים שבגללו זה כך. אבל זה כלל סיכומי.
ההלכה שמסכנו זה לא בגלל הכלל, אחרי שיש לנו את כל הזה, אז
בדיוק.
מסכמים את
הכל. אם רב היה יותר גדול מהבאיה, ואז היה צריך למצוא את זה שלוש משישה מקרים, ואם רב היה יותר גדול מהבאיה, ולכן פסקו כמו
אז זה אני אומר, אז יש מקרים שבהם, למשל, הלכה כמו רב באיסורי וכמו שמואל בדיני. עכשיו כתוב במפורש מה הסיבה לכלל, כמעט במפורש, לא במפורש, אבל כמעט. ברור שרב היה כנראה יותר מיומן באיסורים, ושמואל יותר מיומן בדינים, זה לא קרה במקרה. עכשיו, בכל המחלוקות הממוניות הלכה כמו שמואל, וכל המחלוקות האיסוריות הלכה כמו רב, אלא מה? שמה זה כנראה כלל שהוא אפריורי, לא הפוסטריורי. זאת אומרת, זה כלל שהוא לא אד-הוק. זאת אומרת, זה כלל שקבעו אותו מראש, הבינו ששמואל הוא מומחה גדול בדיני ממונות, או רב נחמן, סליחה, כן, גם כן בממונות. הם מומחים בממונות, אז בממונות, עם ברירת המחדל היא לפסוק כמוהם, ובאיסורים ברירת המחדל היא לפסוק כמו רב. אגב, נגד ההיגיון הפשוט, דווקא בכללים המסכמים צריך לקחת אותם as is. אין חריגות מהכללים המסכמים. ודווקא בכללים המהותיים, שיש סיבה לפסוק כמו שמואל, דווקא שם יכולים להיות חריגים. למרות שלכאורה זה נראה הפוך. למה? כי הכלל המסכם עבר על כל המחלקות, הוא כבר אמר לך מה יצא. אתה לא... הכלל ההוא אומר לך, תראה, אם אתה לא יודע, לך עם שמואל, כי הוא חוכם גדול בדיני ממונות. אבל אם יש לי עמדה, אז זה לא אפסוק כמו, זה בסדר, אין בעיה. זה נותן לך רק ברירת מחדל. בכלל מסכם, בכלל מסכם, אז כבר עברו על המקרים, כבר עשו את העבודה.
אבל גם לא יהיה מקרה אחר.
מה?
גם לא יהיה מקרה אחר.
זהו, לא יהיה מקרה אחר, כי עברו על המקרים בשעס. לכן, אז לכן שם יותר קשה, נגיד, רב אלחונן מביא ראיה, שם בעובדה, הוא מביא ראיה, יש גמרא בעירובין, דף כף זין, כף חית שם, עם כל הכללים של מחלקות תנאים, הלכה כמו מים, המון כללים. רק כותבת, שבמי שזה הולך עם רבי יוסי, רבי יהודה ורבי שמעון. בין שכתוב שרבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי שמעון, ורבי יוסי ורבי שמעון הלכה כרבי יוסי. ואז הגמרא לומדת מזה שרבי יוסי ורבי יהודה הלכה כרבי יוסי גם. מניחה טרנזיטיביות. אוקיי? אומר רבי אלחונון, אם זה היו כללים מסכמים, אני אומר בשפה שלי, אבל זה בשביל הוא. אם זה היו כללים מסכמים, זה לא נכון. אין שום סיבה להגיד שזה יהיה טרנזיטיבי. אלא מה? אתה מניח שהוא חכם יותר גדול ממנו, והוא חכם יותר גדול ממנו. אז נכון שההוא כנראה יותר חכם מהראשון. כי הוא יותר חכם מהשני, שיותר חכם מהראשון, אז ודאי שיותר חכם מהראשון. אז כשאתה עושה סוג של שיקול טרנזיטיבי כזה, אתה מניח שהכלל הזה הוא כלל מהותי ולא כלל סיכומי. בסדר? זו אינדיקציה יפה, אני חושב. כי בכלל סיכומי אין סיבה להניח שזה ככה. אבל את לא... אין שום הכרח.
זה יכול להיות
גם איזשהו שיקול. מה? אתה יכול להגיד שמאחורי הכלל הסיכומי, אתה יכול להניח למה הסיכום יצא כך, כנראה שרב הוא חכם יותר גדול מהבית. כן. אבל זה לא משנה, כיוון שבסוף זה יצא מסיכום. ברגע שזה יצא מסיכום, אז הסיכום כבר עבר על כל המקרים.
לעניין זה אני...
מה, לעניין הטרנזיטיביות?
כן.
אוקיי.
זה יכול להיות שכן, יכול להיות...
זאת אומרת, זה כלל סיכומי, אבל כיוון שמאחוריו יש איזושהי... כן, אבל אני אומר, במקום שבו ההלכה היא בלי חריגים ותמיד כמו... תמיד כמו מישהו, לא סביר שזה קורה תמיד. גם מי שפחות חכם לפעמים יכול להיות צודק, אבל זה לא הרמטי.
אם זה
אמת,
אם זה
הרבה מחלקות
ואין איזה שום
חריגים. כן. לא, אני אומר, הבעיה ורב, אז יש חריגים. למשל, הלכה כמו רבן גמליאל במשנתנו, חוץ מהרב וצידנו ראיה אחרונה. כן? אז שם זה כלל מסכם בבירור. למה? א', יש שלושה חריגים, וב', במשנתנו, בברייתות זה לא ככה, רק במשנה. בסדר? למה? רבן גמליאל היה חכם במשניות וטיפש בברייתות. מה? זה לא, לכן ברור שזה לא מדבר על, זה לא מדבר על איזשהו כלל הפריורי שאומר, תראה, רבן גמליאל הוא חכם גדול בדרך הלכה כמותו. אלא סיכמו את כל המחלוקות במשניות וגילו שיש תמיד הלכה כרבן גמליאל חוץ משלושה מקרים. זה הכל, זה כלל שהוא בבירור סיכומי, אוקיי? טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, כלל סיכומי, אגב, הוא לא כל כך הנושא פה. כי כלל סיכומי, בסדר, אז הוא רק מסכם, הוא לא אומר שום דבר, זה בכלל לא נוגע לשאלה אם הולכים אחרי כללים או לא הולכים אחרי כללים.
זה כלל.
כן, בדיוק. סיכום תמציתי, זה הכל. לכן, כשאני מדבר על הליכה אחרי כללים, כמובן אני מדבר לא על כללים סיכומיים, אלא על כללים מהותיים. בסדר, השאלה אם ללכת איתם או לא, אז כמו שאמרתי עכשיו בדיוק. יש כלל מהותי, לא כלל סיכומי, שהלכה כמו שמואל בממונות. אוקיי? אז זה לא כלל סיכומי, זה כלל, כלל קדימה, כן? זה כלל אפריורי. בסדר, אבל יכול להיות מצב שבו ברור לי שרב צודק, ואני אפסוק כמוהו, למרות שזה דיני ממונות. אם זה באמת כך, נכון? זה בדיוק מראה לנו שדווקא במקום שבו הכלל, אם זה כלל סיכומי, אז נלך עם הכלל, כי זה לא כלל בכלל, זה רק אומר לך מה, מסכם לך את העובדות. אבל אם אנחנו מדברים על האם ללכת אחרי כללים שהם כללים מהותיים, אז זה שהם כללים מהותיים, זה גוף האומר, אל תלך אחריהם כמו עיוור. כיוון שזה אומר שזה כלל שאומר לך לאן הדברים נוטים, אבל יש מצב שבו אתה רואה בבירור שרב נראה לך צודק יותר משמואל, למרות שזה דיני ממונות. בסדר, אז תפסוק כמו רב, אז זה לא, דווקא בגלל שזה לא כלל סיכומי. אז זה, ההבחנה הזאת מיני ובי מראה, א', את העובדה שכן משתמשים בכללים, וב' שצריך להיזהר לו להיות שבויים שלהם. זאת אומרת, תמיד, בכלל זה תמיד אומר, אוקיי, זה איזשהו קירוב, אבל זה לא משהו שאתה צריך לקחת אותו יותר מדי ברצינות. כן? זה לא, כלל, לא משהו שאין לו, אין לו יוצא דופן. יש, אולי אני אעשה את זה בקצרה, יש איזשהו, אפשר לראות ביטוי לחריגה הזאת מהכללים, שאולי נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך, דרך יציאה מדיכוטומיות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים בצורה דיכוטומית, או ככה או ככה, אבל חשיבה קזואיסטית, לא פוזיטיביסטית, הרבה פעמים לא מוכנה להיכנע לחשיבה דיכוטומית. אז דיברתי על פרדוקס הערימה כבר כמה פעמים, שזה ביטוי לעניין הזה, אבל אפשר לראות בהלכה כמה דוגמאות לסוג כזה של חשיבה. פעם דיברנו על הרמב״ם בשורש השני, שההבחנה בין דאורייתא ודרבנן אצלו היא הבחנה רציפה ולא דיכוטומית. ולכן כל מיני קושיות שמקשים עליו, הוא פונה שם איזושהי קטגוריה של דבר שיוצא ממדרש הלכה. קורא לזה דברי סופרים, אבל ספקו לחומרה, ושואלים עליו, רגע, אם זה דברי סופרים, הספקו צריך לתת כולה. כי אלה ששואלים עליו מניחים שיש פה איזושהי שתי קטגוריות מוגדרות היטב, דרבנן ודאורייתא, ואתה צריך להחליט, ואתה נמצא פה, נמצא שם. אבל הרמב״ם לא מקבל את הדיכוטומיה הזאת, מבחינת הרמב״ם יש רצף של רמות בין דרבנן לבין דאורייתא, ואתה יכול להימצא בהרבה מאוד מקומות על פני הרצף הזה. אז זה למשל דוגמה לחשיבה לא דיכוטומית. יש דוגמה נוספת לעניין הזה. יש בכתב עת שנקרא היגיון, יצא בבר אילן. עכשיו הוא מוזג, לא עכשיו, כבר לפני שנים, מוזג לתוך בדד. בדד זה בכל דרך אחד היום. אז בהיגיון, בכרך א', היה שם מאמר של איזה פיזיקאי בשם דניאל וייט. לא מכיר אותו, מישהו מירושלים אני חושב. והוא כתב שם לוגיקה קוונטית בחז"ל. הוא רוצה לטעון שיש סוגיות שבהן רואים חשיבה בצורה של לוגיקה קוונטית. טוב, הטענה עצמה היא טענה מופרכת, אבל הוא הביא שם דוגמה שהיא דוגמה חביבה. אני השתמשתי בה מאז לא מעט. יש גמרא בפרק תולין, נדמה לי, בסוף מסכת שבת. הגמרא מדברת שמה על מחלוקת לגבי עיר של זהב. עיר של זהב זה סוג של תכשיט, מה שרבי עקיבא קנה לאשתו. אז השאלה אם יוצאים בו בשבת, לא יוצאים בו בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים. יש שם מחלוקת תנאים. ואז הגמרא אומרת, אבל הרי לא מצאנו מחלוקת מן הקצה לקצה. זאת אומרת, לא מצאנו מחלוקת שמישהו אומר חייב חטאת או אסור דאורייתא ומישהו אחר אומר מותר. מחלוקת קיצונית, לא מצאנו בין התנאים מחלוקת קיצונית כל כך. לא, בכלל. זה כלל גורף. טוב, צריך להבין על מה הוא מדבר, אבל מדברים שם קצת המפרשים. הגמרא אומרת, אז איך זה יכול להיות שפה בעיר של זהב אחד אומר חייב חטאת ואחד אומר מותר לגמרי? אומרת הגמרא, כי יש באמצע תנא שאומר שזה אסור מדרבנן. עכשיו השאלה היא, למה זה עוזר? יש שלושה תנאים. יש תנא אחד שאומר מותר, יש תנא אחד שאומר שזה אסור מדאורייתא. למה זה שתנא באמצע אומר שזה אסור מדרבנן פותר את הבעיה? אם אתה אומר התנאים לא יכולים לחשוב בצורה כל כך קיצונית שונה אחד מהשני, אז תשווה את הראשון והשלישי, הם באופן קיצוני שונים. מה אכפת לי שיש באמצע עוד מישהו שאומר זאת על אחד הרבנן? הוא רצה לטעון שזאת לוגיקה קוונטית, לא משנה. אבל זה באמת נקודה מעניינת, כי די ברור שמהגמרה הזאת עולה, שאתה אומר שמשהו אסור מדי, אפשר להבין, שאתה אומר שמשהו אסור מדי רבנן, בעצם אין לו שום משמעות במשור דאורייתא. במשור דאורייתא זה מותר לגמרי, רבנן קבעו על זה איסור, סייג, גזרה, כזו או אחר, אוקיי? בעצם בדאורייתא זה מותר. אם זה באמת היה כך, אז מה זאת אומרת לא מצאנו מחלוקת מן הקצה לקצה? נגיד שהיו רק שני תנאים, אחד אומר שהדבר אסור מדאורייתא, ואחד אומר שהדבר אסור מדרבנן. אז זה לא מן הקצה לקצה, נכון? למה לא? ומי שאומר זה אסור מדרבנן, בעצם אומר זה מותר מדאורייתא, רק רבנן גזרו. אז מה, בגלל זה לא קיצונית שונה מהתנא הראשון? זה שונה באותה מידה, במשור דאורייתא הוא חולק עליו כאילו שהוא אומר מותר. רק חוץ מזה הוא אומר שגזירת דרבנן שבכל זאת עשה את זה. למה זה מקרב יותר את הדעה שלו לדעה של התנא השני? הוא לא קרוב בשום צורה יותר.
מבחינה פרקטית, התוצאה היא אותו דבר.
מה?
התוצאה בין דאורייתא דרבנן.
מה זה דאורייתא? קודם כל זה לא בדיוק, ספק דרבנן הוא מותר, ספק דאורייתא הוא אסור. זה לא בדיוק אותו דבר, איסור דאורייתא איסור דרבנן. אבל אני אומר, זה לא ברמה הפרקטית, הרי בפשטות הכוונה היא שלא סביר ששני תנאים חושבים בצורה מאוד קיצונית שונה אחת מהשנייה, כי האמת היא איפשהו כנראה קרוב אליהם באיזושהי צורה. ואם הם כל כך רחוקים אחד מהשני, אז מישהו מהם טועה באופן קיצוני. זה לא סביר שתנא יטעה באופן קיצוני. ככה אני לפחות מבין את האמירה הזו. אז מה אכפת לי שיש תנא באמצע עושה מה שזה איסור מן הרבנן? אז עכשיו אני אומר, עזבו את המחלוקת המשולשת. יש מחלוקת של שני תנאים. אז אתה אומר לי, לא יכול להיות שתנא אחד יגיד שזה אסור מדאורייתא ואחד יגיד מותר. אלא מה כן? או שאחד יגיד אסור מדרבנן ואחד יגיד מותר, שזה אני יכול להבין. כי אם אחד אומר אסור מדרבנן ואחד אומר מותר, הפירוש שמי שאומר אסור מדרבנן גם הוא אומר מותר. רק אומר, יש את הגזרה דרבנן, הוא אומר שלא גזרו מדרבנן. זה לא נורא. אבל מה קורה עם מחלוקת שאחד אומר זה אסור מדאורייתא ואחד אומר זה אסור מדרבנן? אז הוא שאומר זה אסור מדרבנן בעצם אומר זה מותר מדאורייתא. זה מחלוקת מן הקצה לקצה. וחוץ מזה הוא אומר שרבנן גם גזרו. כלל סיכומי. אתה טוען זה כלל סיכומי.
כן, לא, לא כלל סיכומי. אני חושב שזה לא סביר שזה יקרה בגלל שההנחה היא שהמסורת
המעשית
אמורה
למנוע את זה. למה? אבל אם באמת אני חושב ככה, אז מה זאת אומרת? זה יכול להיות גם הרי שאלה חדשה שעולה, לא? לא שאלה של מסורת שעברה במסורת.
אבל לא אמרנו, אוקיי, השאלה אם זה נאמר גם לגבי שאלות חדשות.
בפשוט זה נראה כלל גורף, טוב. אפשר עכשיו להוכיח את הפוקינטות, אני לא יודע.
זה מפורל, אבל זה
גורף. אמרה מציגה את זה שם כן, היא שואלת על המחלוקת הזאת. רגע, אבל איך זה יכול להיות? הרי אין מחלוקת מן הקצה לקצה.
וואלה, זה שיש מחלוקת שאחד אומר אסור, אחד אומר מותר, זה ודאי שיש כאלה מחלוקות. כשאדם אמר אסור מדי רבנן, אז זה בעצם אומר שהוא מבין שיש איזה סברות לאסור בגזירת הרבנן.
בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר. זאת אומרת, חייבים לומר מהסוגיה הזאת, בבירור עולה, שאנחנו אומרים שהדבר מסוים אסור מדי רבנן, אין פירושו שזה מותר לגמרי מן התורה, זה פשוט לחלוטין, אין עם זה שום בעיה. רק רבנן גזרו. כנראה שכשאומרים שזה אסור מדי רבנן, הכוונה היא שיש בזה צדדים לאסור גם מבחינת הדאורייתא, אז רק לא מספיק חד משמעי בשביל שהתורה תאסור. זה לא עובר את הרף הדאורייתאי. אבל ברור שגם במישור דאורייתא יש פה איזה שהם צדדים. למה זה מועיל? כי אז באמת מי שאומר שמשהו אסור מדאורייתא, מי שאומר שמשהו אסור מדאורייתא, הם באמת יותר קרובים אחד לשני, מאשר מי שאומר מותר ומי שאומר אסור מדאורייתא. כי כשאתה אומר אסור מדרבנן, פירושו שגם במישור דאורייתא יש פה צדדים מסוימים לאסור, רק זה לא מספיק כדי שזה יאסר מדאורייתא. עכשיו גם ברור בסוגיה שם למה קיומה של דעה אמצעית שאומרת שזה אסור מדרבנן ממצעת בין שתי הדעות הקיצוניות. כי בעצם מה שהגמרא אומרת זה שכנראה האמת היא שזה אסור באזור ה-50%. כן, בשפה גסה, אוקיי? אז מי שאומר אסור מדאורייתא, בעצם מתכוון זה עבר את רף הדאורייתא, 55% הוא חושב שזה אסור. ו-55% זה כבר מספיק בשביל שזה אסור מדאורייתא. אחד אומר זה אסור מדרבנן, אז הוא אומר זה כנראה רק 45%. בסדר? אז זה אסור מדרבנן. והוא שאומר שזה מותר, הוא כנראה אומר זה 30%. אז זה כבר, הם נמצאים באזור של האמת. אבל זה כבר לא מחלוקת כל כך קיצונית.
למה זה קשור לאמצעי?
מה?
למה זה קשור לזה שהאמצעי נכנס ביניהם?
כי אם האמצעי נכנס ביניהם, שאיסור מן אמר, אתה כבר מבין שהבעיה יותר מורכבת. כי יש מישהו שאומר, נכון, זה לא אסור מדאורייתא, אבל יש פה צדדים לאסור. ואז יכול להיות שכולם מסכימים שיש צדדים לאסור, ורק הוויכוח זה עד כמה הצדדים האלה משמעותיים, או איפה עובר הרף.
אז גם בשתיים בעצם היה אפשר לומר את זה, רק שלא יודעים את זה, בשלישי יודעים את זה.
בדיוק.
אז בשתיים גם
לא יודעים, זה לא שאלה. זה יכול להיות חילוק באותם מקומות, מה שאריק שאל קודם. אם נמצא מקום שבו יש מחלוקת בין הקצה לקצה, אז אנחנו באמת נגיד, גם הם מדברים על 30 מול 60, רק פה אין מישהו באמצע שייתן לך אינדיקציה לזה. ההנחה של הגמרא היא כנראה שאם יש צדדים לאסור, כבר יהיה איזשהו טענה שגם נמצא פה איסור, שיקבע פה איסור דרבנן. אם זה לא אפס, אלא 30%, אז יהיה מישהו שיראה זה כ-40%, כי אם יש מישהו שיראה זה בתור 60%, אז איך זה יכול להיות שאף אחד לא נמצא בין ה-30 ל-60, אז יהיה מישהו שיאסור את זה מדרבנן, זה מאוד סביר. יכול להיות שבמקרה לא היה, אבל זה מקרה רחוק. בדרך כלל יהיה מישהו כזה. אבל אם זה אסור לגמרי מדורה את המאה, אז מה, מישהו יראה זה בתור אפס או 30 אפילו? לא סביר, 130 זה רחוק. 60 ו-30 זה אני יכול להביא, אוקיי? אז זה אומר שעוד פעם שהדרבנן הוא לא אפס בדאורייתא, רק יש גזרה מדרבנן, הוא 30% דאורייתא. זאת אומרת, משהו כזה, יש בו צדדים דאורייתא.
למה צריך כל כך להיבהל ממחלוקת...
לא נבהלים, לא נבהלים, רק הגמרא מניחה שאף טענה לא מתרחק מדי מהאמת.
ולהפך, אני עכשיו צריך
מדרש
פה להכניע בין שני עקרונות.
אבל זה בדיוק, אם אתה מסכים ששני העקרונות נכונים, אז אתה כבר מבין שיש פה צדדים לאסור וצדדים להתיר. אתה כבר באמצע. דיברתי על זה פעם. אם הקופנון תאמין לטמא וקופנון תאמין לטהר. אז אמרתי גם מי שפוסק לטהר מבין שהקופנון תאמין לטמא הם נכונים. רק אומר שהקופנון תאמין לטהר גוברים עליהם. ולהפך.
אלה ואלה דבר אלוהים חיים.
כן, בשיעור על אלה ואלו דיברתי על זה. דוגמת השוקולד ולא נחזור לזה עוד פעם. אבל הנקודה היא שבנימוקים... אין ויכוחים בנימוקים בדרך כלל. כשמישהו מעלה נימוק, זה נימוק נכון. כל השאלה זה כמה שוקל כל נימוק. יש נימוקים נגדים. עכשיו השאלה, איזה נימוק אתה מעדיף? איזה משקל אתה נותן לכל נימוק? פה בעצם בדרך כלל יושבות המחלוקות. לא בעצם הנימוקים. לכן אני אומר שברגע שיש מישהו שאומר, אין נימוקים להתיר, זה 100%, זה אין חוכמות, אז לא יהיה מישהו שיגיד, מותר, לגמרי. יהיה מישהו שיגיד, אולי, אני מסכים, אבל מדרבנן כן, זה באזור 50%, זה לא אפס. אוקיי, זה משהו... זאת אומרת, אני חושב שיש מאחורי איזה היגיון מסוים בהסתכלות כזאת, כשההנחה היא שתנאים לא מדברים שטויות. זאת אומרת, הם יכולים להתווכח, אבל אין פה הסתכלות קיצונית שונה אחד מהשני, כי אז זה אומר שמישהו פה בכלל לא בכיוון, אחד מהם בכלל לא בכיוון, וזה לא סביר. שמי שתלמיד חכם רציני, בדרך כלל זה לא שהוא לא בכיוון בכלל. יכול לטעות, יכול להתווכח, זה לא שלא בכיוון בכלל, אבל זאת ההנחה כאן. אז יש כל מיני דוגמאות למצבי ביניים כאלה, שאומרים החשיבה של האחד או אפס, זה בעצם איזושהי חשיבה שעובדת עם הלוגיקה. אם זה לא אחד, אז זה כנראה אפס, יש לי הוכחה בדרך השלילה. החשיבה הלא פוזיטיביסטית מוכנה לקבל גם גווני ביניים, לא שחור לבן. דברים, ואז אתה לא יכול כבר להגדיר, ברגע שכל כלל הוא מגדיר, מי ששייך לכלל ומי שלא שייך לכלל, מותר ואסור. זה מה שנקרא בשפה הקבלית דין. דין תמיד חותך. הוא אומר, פה הדין כך ופה הדין כך. אנחנו מדברים על חסד, מה שמעבר לדין, חסדים, מעבר לדין, זה אותם דברים שלא נכנסים לתוך הדיכוטומיה של השחור לבן אסור מותר, אלא משהו שתראה, מן הראוי לתת לו, אבל אתה לא חייב. זה נקרא חסד, כן? אז זה, אתה לא עובד עם הדין, זה בדיוק אותו ויכוח כמו בין פוזיטיביזם לקזואיזם. יש למשל דוגמאות נוספות, יש לגבי הגמרא דנה עם כוחו כגופו, לגבי נזיקין ובעוד מקומות. ואז הגמרא שואלת, מה עם כוח כוחו? מביאה מחלוקת תנאים, מה עם כוח כוחו? זאת אומרת, מה עם כוח כוחו? לכאורה, אם אתה אומר שכוחו כגופו, אז מה השאלה על כוח כוחו? כוחו כגופו, וכוח כוחו ככוחו, והרי כוחו הוא כגופו, אז גם כוח כוחו הוא כגופו. מה שהיה להוכיח? מה הבעיה פה? אלא ברור שגם מי שאומר שכוחו כגופו...
לא ממש
כגופו. בדיוק. כוחו זה 70%. 70% זה גם טוב. אבל 70 מה-70 זה כבר 49%, זה כבר פחות מ-50. אתה יודע, אז כוח כוחו זה לא, אם כוחו כגופו היה הרמטי, כוחו היה כגופו לגמרי, אז כוח כוחו גם היה כגופו, מה השאלה? אותו דבר עם שינוי. הרבה פעמים פוסקים מתלבטים לגבי שינוי. שינוי עשו מדרבנן במלאכות שבת. שאתה עושה את זה בשינוי, זה עשו מדרבנן. אבל יש מלאכות שבהן זה מותר. כולם שואלים, רגע, אבל זה שינוי, שינוי עשו מדרבנן. שינוי זה מושג מאוד אמורפי. השאלה כמה אתה משנה. שינוי קטן זה עשו מדרבנן, שינוי גדול. לעמוד על רגל אחת זה בורר בשינוי. אני יכול לצייר לכם מטמורפוזה שלוקחת את העמידה על רגל אחת ויוצרת ממנו שינוי. בסדר? בשינויים קטנים, כל פעם אני אביא אתכם מהעמידה על רגל אחת, כמו אשר כזה, כמו המטמורפוזות של אשר, כן? אביא אתכם מהעמידה על רגל אחת לבורר. בסדר, אבל ברור שהעמידה על רגל אחת זה לא בורר. אף אחד לא יגיד שזה בורר בשינוי. השינוי הוא גדול מדי, אוקיי? אז יש שינויים קטנים שהם עשו במידה רבנן, ושינויים גדולים שהם פשוט לא הדבר, הם פשוט לא זה. איפה עובר הקו? אין קו חד, אבל יש איזשהו רצף שעליו העסק בנוי. זאת אומרת, היציאה מתוך הדיכוטומיה גם היא איזשהו סוג של ביטוי לאנטי-פוזיטיביזם. כי הפוזיטיביזם חושב תמיד של כן או לא, לפי הכלל, אתה מיישם את הכלל, אם כן, אם לא, אז לא. חשיבה לא פוזיטיביסטית אומרת, העולם הוא מורכב יותר, יש הרבה אפור בין השחור לבין הלבן, ולפעמים זה כך ולפעמים זה כך. אתה לא יכול לעבוד עם כללים חדים, עם כללים חתוכים. טוב.